רגע, יש פה מישהו מהכיתה של הרב ברין?
מותר, מה, אנחנו לא עושים מזה, מישהו רוצה שיבוא, מה? כמו שאתה יבוא לכיתה של הרב ברין, גם מי שרוצה, אנחנו מה נגרש? טוב. מי שבא, ברוך הבא. כן, איפה היינו? כן, אני זוכר איפה היינו. עמוד 31. דיברנו על הרב סולובייצ'יק הציג בהתחלה שני דמויות של האדם. דמות הטבעית, כן, אדם הוא מעין, נגיד את זה בצורה מרגיזה, קוף ושודרג, בסדר? אבל כאילו הוא כמו חלק מהטבע. זה פרק א', פרק א' מייצג את האדם כחלק מהטבע, כן? והאדם האנושי, האדם המיוחד, כן? התיאור של אדם שעובר, איכשהו קורא לזה בעמוד 29, כן? שאומר, זה שנושא בשם פרטי המזהה אותו כעני אשר אין לאמירו בעתה, זה שחולף בגיע החיים פעם אחת במהלך הנצח, ושאי אפשר להחליפו באחר או לשכפלו. התורה מספרת לנו בפרק ב' סיפורו של האדם שחי פעם אחת ומאז נעלם לתמיד. האדם של פרק א' זה בן אדם, מגיד, חי וכו'. אדם של פרק ב' זה האדם האנושי, דיברנו על שם הוויה, שם אלוקים. שם אלוקים זה התגלות של הקדוש ברוך הוא דרך הטבע, שם הוויה זה התגלות של הקדוש ברוך הוא. מעל הטבע, דרך האנושיות שבנו וכו'. ואז הוא שואל את שאלת מיליון הדולר. שאלת מיליון הדולר זה איך בדיוק הופכים לאדם טבעי לאדם אנושי. זאת אומרת, אנחנו, ושימו לב, אנחנו, אולי הגדרת את זה לא נכון, לא איך הופכים לאדם טבעי לאדם אנושי, אלא איך מוסיפים לאדם הטבעי את האדם האנושי. אוקיי? הנצרות באה ומחקה את פרק א', היא אמרה, יש לנו רק את פרק ב', אנחנו רק רוצים אדם אנושי. וכתוצאה מזה, לא קיבלו לא אדם טבעי ולא אדם אנושי. כן? ויש כאלה שאוהבים להישאר בפרק א', אני אומר לך על הגישות ההודיות יותר וכו'. אנחנו מדברים פה על משהו משולב, כן, האדם הטבעי וכו'. אז איך מולידים את האדם האנושי, איך מוסיפים את האדם האנושי? אז בהתחלה מה תשובה אחת? תשובה אחת זה שני העצים שהיו בגן עדן, והם עץ החיים ועץ הדעת, זה שני מאוויים פנימיים של האדם, בפרטי, כן, איך אומרים ביחיד? מאווה? לא, איך אומרים את המילה הזאת ביחיד? טוב, אני מבקש, אין פה אף לשוני אי. מאווה? אוקיי, בלית ברירה אני אלך על הכיוון של אופיר, מאווה, בסדר? לא נראה לי, אבל אין לי שום אפשרות אחרת. אז כל מה יש מאווה אחד, מאווה אחד זה המאווה הידיעה, הרצון שלנו לדעת. כן? הרצון לדעת, ללמוד, בסדר? שזה רצון עצום שיש בנו. בית הספר, למרבה הצער, הורס את זה אצל כל מיני ילדים. אני לא מאשים את המורים, אני לא מאשים אף אחד, באמת אני לא מאשים אף אחד. זה באמת מציאות קשה לקחת 35 ילדים ולעניין אותם. אבל האדם רוצה ללמוד, רוצה לדעת. אדם רוצה ללמוד, רוצה לדעת. פתחנו תלמוד תורה פה, בעקבות זה מודל שהרב סבתו יסיים אותו מעלה דומים. אבל הקטע הוא שהתלמוד תורה זה לומדים תורה כל יום, וילדים באים לא מקבלים שום דבר, אפילו ביסקוויט או משהו, אבל לא כאילו לא איזה פרס ממתק או זה. והקונספט זה שילדים אוהבים ללמוד, הם לומדים ברצותים, מספרים סיפורי מעשיות ומריצים צחוקים, וזה זה משהו אחד. הם יושבים עם ספרים, כל ילד יש לו ספר, קוראים משנה, לומדים וכו'. ילדים אוהבים ללמוד כמו שמבוגרים אוהבים ללמוד, גם ילדים אוהבים ללמוד. מבוגרים אוהבים ללמוד, באים ללמוד דף יומי, באים ללמוד כל מיני דברים, גם ילדים. הבעיה היא קורה כשלא לומדים, או כשזה, כל מיני סיבות אחרות. בכל מקרה זה דבר אחד, הרצון לדעת, אדם רוצה לדעת. כשהתחום אני רלוונטי אליו, דיברנו על זה, בסדר? אז חשוב שאדם יתחבר לתחום הזה. אבל ברגע שהוא מתחבר לתחום הזה, זה מעניין אותו, הוא רוצה לדעת. דבר שני, זה הרצון לנצח, הרצון להישאר, הרצון, כן, להטביע איזה חותם. אדם רוצה להטביע חותם, אדם רוצה להיות משמעותי, לעשות משהו, כן? זאת נקודה ראשונה. הנקודה השנייה הרבה יותר חשובה, והיא הנקודה הדרמטית והמשמעותית שהופכת אדם טבעי לאדם טבעי ואנושי. עמוד 31, צו האלוקים. נקודת התפנית האחרת החשובה יותר איננה לדתו של הדמיון האנושי, כן, שזה הידיעה והנצח וכו', אלא האימות עם הצו המוסרי האלוקי, אימות שסופו בפיתוח מודעותו המוסרית של האדם עם עצמו. לאחר שהאדם הושם בגן עדן, החל דמיונו לשאוף אל קיום בלתי מוגבל, שאין בו אלא צעידה נמרצת קדימה, הסתערות אל האינסוף, התקדמות וכיבוש המנצחים. והנה, לפתע פגש אדם הראשון בצו המוסרי האלוקי, אשר העמיד בפניו מקרים רבים אתגר מנוגד בתכלית. להימנע מן ההתקדמות ולסגת, להתעלם מכוח הדמיון שעשה אותו למשהו, לעצור מפעם לפעם גם אם דמיונו טובה ממנו להמשיך, ולוותר על מה שדמיונו עומד להשיג. מפגש זה בין האדם לבין הצו המוסרי האלוקי הנצחי הוא שגרם לאותה תמורה שראשיתה בלידת הדמיון האנושי השופף לקיום גן עדי מתמיד. שחרורו הסופי של האדם מסביבתו, המעבר מן האדם הטבעי אל האדם העל טבעי, הראה כאשר הוא עמד לראשונה אל מול השם במפגש הרנדבו. הראשון עם האל, הרנדבו זה מפגש ראשון, בסדר? המפגש הראשוני עם האל, שבו הודיע לו זה על ציווי האלוקי. גילה לו את מושג החובה והכביד עליו את כל המוסר. האדם נעשה לאישיות על-טבעית ברגע שהבין שאנושיות משמעה נסיעת מסע, וכי הקיום האנושי אינו מתמצא בהדוניזם ורדיפת התענוגות. בקצרה, את קו הגבול המכריע הזה ניתן לגלות בכתוב בפסוקים ט"ז-י"ז, במילים ויצב השם אלוקים על האדם, ותביעה אלוקית מן האדם שימנע מאכילה מעץ הדעת. פה אומר הרב סולובייצ'יק, בקשר לשאלה ששאלת פעם שעברה, הרצון לשאוף, הדמיון וכל הדברים האלה הם רק השלב הראשון. השלב המהותי יותר זה ההבנה של האדם שיש לו גבולות, שהוא לא יכול לעשות מה שהוא רוצה, שיש דברים שהוא רוצה לעשות אבל הוא לא יכול לעשות אותם. זה למשל דבר שהתרבות המערבית הפוסט מודרנית מאוד קשה לה איתו. היא מבינה שהכל נובע מתוכחה, כן, זה ה-New Age. ה-New Age מבין שהכל נובע מהאדם, לכן הוא יכול גם יכולים לפעמים אנחנו מבלבל, אנחנו שומעים פתאום איזה שיר על אלוקים או משהו וכו', אנחנו צריך מאוד מאוד להיזהר מזה. ה-New Age הזה זה ההפך התורה, ממש הפך התורה. אנחנו רגילים לזה שהמאבק הוא בין מאמינים באלוקים לאלה שלא מאמינים. זה לא נכון, עבודה זרה היו אנשים שהאמינו באלוקים. המאבק הוא לא רק בין אלה שמאמינים ולא מאמינים, אלא גם לאמונה עצמה, מה טיבה. למשל, עובדי עבודה זרה האמינו באלוקים שדורש מהם לעשות דברים רעים, אנחנו האמנו באלוקים שדורש מהם לעשות דברים טובים, לעשות מעשים טובים, להיות מוסריים. יש שיר כזה שמדהים עד כמה, במבט ראשון הוא נראה כאילו שיר אמונה כזה, אבל הוא ממש שיר של ה-New Age הזה, איך האלוקים צומח מתוך האדם. חושבים שהאלוקים הוא האדם, זה חלק מהשיר של מוקים, אתם מכירים? איך זה הולך? שנייה.
אלוקים, אני לא מפחד
ממך, אני רוצה להיות איתך, אין לי שום ספק בך, אתה בי ואני בך,
רק אל תיתן לי לשכוח,
רק אל תיתן לי לשכוח. כל השיר הזה מתעסק עם זה שאני ואלוקים פה ככה חברים, אני בך, אתה בי, כאילו בסדר? זה הנקודה פה שמדבר על האדם, צריך להבין שיש לו מגבלות גם. חלק מזה זה קשור גם לזה שאדם חושב שאם הוא חושב על משהו אז זה בטוח נכון, וגם אם אחרים חושבים אחרת אז הם לא מבינים, אבל אני כן, זה לפעמים זה נובע, חלק מהמודרניות הובילה את האדם לפסגות גבוהות מאוד, כן? פסגות גבוהות מאוד, אבל התוצאה של הפסגות האלה זה שהוא עכשיו אני ואפסי עוד, לא שם קצוץ על אף אחד, אני יודע הכל, זה אב שלום, הבעיה של אב שלום, נכון? לא עצבו אביו מימיו למור, נכון? עכשיו שלום, שאבא שלו לא הציב אותו מעולם, אז הוא לא למד שיש מודל כזה, כן? שיש משהו שאתה לא יודע, ויש משהו שאתה עושה, אתה רוצה לעשות, אתה רוצה לך. למה? לא בגללך, בגלל דברים חיצוניים לך. בראש ובראשונה הציווי של אלוקים. זה דבר מאוד מאוד חשוב, ההבנה הזאת. במובן מסוים, האנושיות באה לידי ביטוי, האדם האנושי העליון באה לידי ביטוי רק כשאדם גם קובל את עצמו. בואו נמשיך. עד כה קראנו, ויומר להם אלוקים פרו ורבו ומילאו את הארץ וכבשו. אך כאן במקום ויומר, עושה התורה שימוש בפועל אחר, ויצב. ויומר משמעו שהאלוקים מסר לאיש ואישה מידע על אודות מצב עובדתי, הדבר שיש לו קיום. האלוקים הודיע להם על יצר הפריאה והרבייה התבואה בבני האנוש. אמנם הודעה אלוקית כגון זאת אומרת בחובה גם ציווי לשומע, אך ציווי זה הולם יפה את הדחף הביולוגי הטבעי. עובדה גריידה הופך את החוויה הנורמטיבית, המשכיותו של המין האנושי היא צו אתי. כן? זאת אומרת, אומר, הציווי הזה הוא ציווי שמשתלב איתו. ציווי טבעי. נכון? הוא אומר להם, אתם צריכים לעשות את זה, אתם צריכים פרו ורבו, אבל זה, אתם צריכים לזרום עם עצמכם. זאת אומרת, זה טוב, כאילו, תעשו מהר איך שנראה לכם, איך שאתם מרגישים עם זה, כן? אתם מרגישים שאתם צריכים להוליד ילדים. מישהו במיוחד מרגיש עם זה, כמובן, זה האישה. נשים בגיל 40, לא נשואות, מאוד מאוד לוחץ עליהם שלהם ילדים, זה המקום הזה שאנחנו לא הולטים אותו, והרצון לתת ולהעניק ולפרוט וליצור ולעשות, זה טבע אנושי. זה ויומר, כי זה אומנם ציווי, אבל זה משתלב איתנו, זה החלק מהטבע שלנו. כאילו אומרים, רק אל תהיה עצלן, תנוע, תזרום, תעשה מה שצריך לעשות. האלטרנטיבה לפרורבו זה לשבת ולשקוע בייאוש, או לשקוע בעצלנות, או לא למצוא זה, או לא להסכים לקחת סיכונים וכו', זה הנטייה. אבל לא מדובר פה בהתנגשות אישית של האדם עם רצונותיו הפנימיים. כלומר, פה הורבו, אני לא דורש ממנו תילחם בעצמך. פה יש ויצב, זה דורש איזושהי מלחמה. זה צריך להגיד את זה. היום הרבה מדברים על זה, וזה נכון, שהתורה משתלבת עם האדם, והמוסר הטבעי וכו' 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 וכו', זה נכון. אבל זה לא רק נכון, יש גם לפעמים שאדם צריך להילחם, למרות שהוא מאוד רוצה לעשות משהו, הוא צריך לעצור את עצמו. אחת הדוגמאות שאתם בטוח חוויתם, זה למשל אמא שמאוד רוצה להעניק לילדים שלה, נכון? ולפעמים מסוים צריכה לעצור את עצמה. הילד כבר, אמנם את מאוד מאוד רוצה לדאוג, ואת מפחדת שהוא יצא החוצה בלי סוודר, אבל בסך הכל בן 50 כבר הילד שלה. נכון? אני מניח שזה קרה לכל אחד מאיתנו בשלבים מסוימים של החיים שלנו, כן? שהרגשנו אהבת יתר שלפעמים פגעה בנו. אנחנו לפעמים צריכים לעצור, כן? זה בניגוד. האמא עושה פה משהו בניגוד למה שהיא רוצה לעשות. לפעמים זה מגיע למצבים טרגיים, ממש מצבים טרגיים. כי סיפורים, ההורים ריסקו לילדים שלהם את החיים. לפעמים הילד מצא איזה בת זוג, וההורים כל הזמן התערבו ונכנסו את הכל. והם פשוט הרסו לילדים שלהם את החיים. וכל זה מתוך רצון לעזור. כל זה מתוך רצון לעזור, רצון טוב. לפעמים צריך לעצור. אדם שלא יודע לעצור הוא אדם שהוא לא אנושי. אדם צריך לעצור, לעצור בגלל כל מיני סיבות חיצוניות, לעצור בגלל הקדוש ברוך הוא. הוא הדין בתפקיד היצירתי שהוטל על האדם, ומילאו את הארץ לכבשו, הכישורים הפנימיים של האדם, סקרנותו וחיפושיו אחרי האתגר, השיפור וההתקדמות נעשו לעניין מוסרי והועלו לדרגה של אידיאל, אשר יש לבקשו ולרדוף אחריו. ובכל זאת מעשה מחייב זה כבר בא לידי ביטוי במקצב ליבו של האדם, ברעד של מיתרי קולו, בברק מלוא הרגש בעיניו, ובלחיצת היד החמה שלו. שום דבר עזר לאדם הטבעי לא הוטל עליו. האדם הוא יוצר בטבעו, והתביעה ממנו ליצירתיות מבטאת תשוקה פנימית של נפשו. אדם רוצה ליצור, אדם יוצר, אדם שואף. אני תובע ממך משהו, אבל שהוא הולך איתך, הוא זורם איתך. אני לא מבקש ממך משהו בניגוד לדברים שלך. וזה הצו הראשון, וזה צו. זה חובה, זה לא... כן, זה חובה, וזה קיים. ואדם מחויב להביא לידי ביטוי את הדברים הטובים שבו. אני קראתי פעם רעיון עם איזו אישה חבדניקית, שהיא, אני לא זוכר כמו עושה פרסומאית או משהו כזה, ושאלו אותה איך בעלך אמר, מה בעלך אמר על הדברים שאת עושה וזה. אז היא אמרה, בעלי אמר לי שאם אלוקים נתן לי כישורים וכו', איך אני יכול להעיז לעצור אותך, למנוע ממך לבטל את הכישורים האלה? מה אני יכול כאילו להרוג חלק ממך? קיבלת כישורים, אז תוציא אותך. אני אומר, מבחינה זאת זה הציווי, פרו ורבו, הציווי מילאו את ארץ הכבשוע. אגב, ציווי מאוד חשוב, חשוב לדעת אותו. יצא לי פעם לדבר עם בחור חילוני, שהוא שאל אותי, מה לי לשיטתכם? אם אני אגיע לעולם הבא, אכלתי אותה. אמרתי לו, תשמע, אני לא יודע מה קורה בעולם הבא. כתוב, עליונים למעלה, שאבא של שמואל הגיע לעולם הבא וירד, ואמר, עליונים למעלה, תחתונים למטה. אני לא יודע מי מדרגה של מי וכו', בהתאם לנסיבות, בהתאם לקשיים, לא יודע. זה נכון שכל אדם ששמירת שמחלל שבת, זה אבון נורא מנצוא. אבל אני יודע מאיפה אתה התחלת, מה חונכת, מה אני חונכתי, מה אתה צריך להתמודד, מה אני צריך להתמודד, לא יודע. אמרתי לו, יש לך גם הרבה זכויות. קודם כל, ודאי בן אדם לחברו, יש לך הרבה זכויות. אמרתי לו, חוץ מזה, יש ציווי, הציווי הראשון שניתן לאדם, זה מילוא את הארץ וכבשוע, לעובדה ולשומרה. אדם שעובד והופך את העולם לעולם טוב יותר, מקיים ציווי אלוקי. מקיים ציווי אלוקי. אדם שמפתח תוכנת מחשב, מקיים ושופך את העולם לטוב יותר, לא וירוס או משהו. כן? או אדם נגר, בסדר? או בנאי, הופך את העולם לטוב יותר, מקיים את הציווי הראשוני. כל אדם שיוצר משהו, מקיים את הציווי הראשוני. לא בגלל שפיתחתי, עשיתי שולחן, נלמדו עליו תורה. לא, עשית שולחן וישבו עליו לפיקניק. ישבו עליו לפיקניק, ודרך זה יגמור עליו דברי תורה. לא ישבו עליו ויגידו. סתם הפכת את העולם לעולם יפה יותר. ציירת ציור, העולם יפה יותר. לא בגלל, הסתכלו על הציור, ויהיה להם השראה, ואז ילמדו תורה יותר טוב. לא בגלל זה, זה גם, ודאי, הלוואי. אבל לא רק בגלל זה. עשית ציור יפה, הפכת את העולם לעולם יפה יותר, הגדלת את עולמו של הקדוש ברוך הוא. דבר נפלא. וזה משתלב, אדם רוצה ליצור. אבל זה לא נגמר פה. אך כאשר נאמר ויצב, פסקה הבאה, נפרס לעינינו תחום חדש לגמרי של קיום. זה של הקיום האתי הלא ביולוגי. ציווי שכזה זר הוא לאדם ביולוגי ואיננו עולם את מערכת חפיו הטבעיים. הרעב מניע את האדם לעשות מעשים מסוימים מבלי להבחין בין הפרי האסור לבין זה שהותרה לו הנעתו. העובדה שאחד מכל הדברים המביאים את התביעות הביולוגיות על סיפוקן ופרד והוא עבר אל מחוץ לתחום השגתו הלגיטימית של האדם הראשון, היא כשלעצמה מלמדת על אופיו המיוחד של צו זה. לפתע נתנסה האדם הראשון בציווי שיסודו מחוץ לתחום הקיום המוכר לאדם הטבעי. הצו שלא לאכול מפרי עץ הדעת, ההגבלה הזאת, מקפל בחובו גינוי לאדם שטן, היוצא לשחרר אחרי דבר שהוא מעבר לאופקו הישותי, המחיק לכת שלא כדין לקראת חדלונו שלו, הבוזז ולוקח בכוח מה שאינו שייך לו. בקצרה, הצו מגביל את מרחב הקיום האנושי ותוחם בתוכו את זכויותיו, אתה לא יכול לעשות כמו שאתה רוצה. הוא רואה כפשע חמור ביותר את הסתערות האדם לקראת תחומים קיומיים המוקמים חוץ לטווח הקיום שהקנה לו הרצון האלוקי. על האדם לכבוש את הדחף המקנן בו לפרוץ אל מרחבים אין קץ ולמצב שאין בו גבולות. המצווה הראשונה היא צבוך חוק זה של פרישה ונסיגה. פה זה דבר מדהים מה שאומר פה. הוא אומר איך אדם מקדש, איך אדם קובע שהוא שולט, כן? דווקא על ידי זה שהוא מגביל את עצמו. אנחנו רגילים, ופה יש קדושה מעניינת, יש שתי רמות של קדושה. יש קדושה אחת שנובעת מרמה חיובית, אתה אוכל תפוח ואתה יוצר קדושה כי אתה אוכל אותו בתוך קדושה, אתה חושב מחשבות טובות וכו'. הרב סולובייצ'יק מדגיש את הצד השני. תראו, כשאתם רואים שוקולד במקרר, אתם רוצים לאכול אותו, אתם הולכים לאכול אותו, אתם יודעים שזה לא יהיה לכם טוב עכשיו. אתם בכל זאת אנחנו אוכלים אותו, למה?
טעים.
כי יש לנו יצרים, נכון? ואנחנו, מי מוביל אותנו? היצר מוביל אותנו, נכון? לא האישיות שבנו, המשה שבנו, האברהם שבנו. למה אנחנו אוכלים את השוקולד? בגלל הדברים הטבעיים שבנו. המטרה צריכה להיות שאתה אוכל את השוקולד, לא שלא אוכל את השוקולד, זה הגישה הנוצרית. הגישה הנוצרית אומרת, אל תאכל שוקולד. אל תאכל כלום, תאכל רק מה שאתה חייב. לא, תאכל שוקולד. אבל תאכל אותו כי אתה החלטת שאתה רוצה לאכול אותו. אתה החלטת עכשיו שאתה רוצה לאכול את השוקולד הזה. מה ההבדל? אז פה הרב סולובייצ'יק מדגיש דווקא את ההיעדר. העובדה שלפני 5 דקות לא אכלת את השוקולד כי היית בשרי, ועכשיו אתה אוכל אותו, זה אומר שלמה אתה אוכל אותו? כי אתה החלטת שתאכל אותו. אתה לא כמו כלב שפשוט רואה שוקולד והוא אוכל אותו. עכשיו תראו את ההבדל. אדם עובר ברחוב, הוא רואה איזה פיצה טעימה לו, מריח ריח טוב כזה, כן? אפשר לעשות פרסומת לקונדיטוריה שלכם? איך קוראים לה?
לקוזין.
אתם עוברים ברחוב יד חרוצים בתלפיות, פתאום אתם מריחים ריחות ניחוח בקונדיטוריית לקוזין, לקוזין, קונדיטוריה ידועה מפורסמת בכל ירושלים, ואתם באים מאוד מאוד, אתם מתים מזה ורואים שם איזה פיצה טובה. יש שם פיצות גם? לא? לחמניה ככה טריה וטובה יש? אין? לחם שעור כזה עם זה גם אין? אוקיי, אז בסדר, ליד זה יש גם פיצה. דוגמה יותר טובה פשוט לזה. ואז אתם באים, אוכלים את הפיצה, טרח מכניסים לפה. זה תרחיש אחד. תרחיש שני, אתם קונים את הפיצה, הולכים לטול ידיים. מה זה נטילת ידיים? נטילת ידיים זה לקדש את האכילה. נכון? זה לקדש, זה לא לטהר. טהרה זה שאתה טובל במים חיים. נטילת ידיים להפך, נטילת ידיים זה קדושה דווקא. נטילת ידיים זה לקדש, צריך דווקא בטבילה, אסור שזה יהיה מים שאובים. בנטילה חייבים שזה יבוא מכוח של אדם. כן? לכן למשל אם אתם נוטלים מברז, אנשים חושבים שהבעיה היחידה זה רק הסיפור של הכלי, שזה גם בעיה אחת. יש בעיה אחת שצריך שזה יהיה כלי, בניגוד למים שאובים שאסור שזה יהיה בכלי. בעיה שנייה צריך שזה יבוא מכוח האדם. לכן למשל אם אתה נוטל מברז, אם זה לא בא מתוך כלי זה לא עוזר. רק ברז שבא מתוך כלי, אז אפשר לטול גם כן בכוח ראשון שבא מכוח אחר. אוקיי, אז זה נטילת ידיים. אתה נוטל ידיים, מנגב ידיים, מברך, ברוך אתה השם, לקבל מלאכה משרתית שלנו, זאתה וציוונו, נטילת ידיים. זאת אומרת, כבר היה פה אקט מסוים של קדושה. זאת אומרת, שאתה בא ומחליט שאתה אוכל את הפיצה הזאת. אחר כך, אתם יושבים בנחת, אוכלים, תופסים את הפיצה ביד, ומברכים, ברוך אתה השם, אלוקינו מלך העולם, מוציא לכם מן הארץ. אוקיי, קוראים פה שני דברים. קודם כל, אם אתם מברכים בכוונה, אם אנחנו מברכים בכוונה, אז בטח גם האכילה עצמה מקבלת. אבל זה לא רק הדבר הזה שקורה. מה שקורה זה שמי שקובע אם לאכול את הפיצה או לא, זה גם אנחנו. האכילה הזאת זה אכילה של קדושה גם. זו נקודה מאוד מאוד טובה. והיא קשורה לזה שעכשיו אני אוכל כי אני רוצה, אני מחליט. כי יש דברים שאני באמת לא אוכל. ויש דברים שאני יודע שאסור לי לאכול. ואז אני מחליט, לא תאווה לעיניים ולא נחמד העץ להשכיל. פה אני רוצה להגיד לכם משהו מאוד מאוד חשוב, ושמדבר על הפעם הבאה. וזאת שמדבר על הפעם הבאה, נתחיל לזה. מישהו יכול לרשום, אני צריך שניים, שמישהו לא יגיע. אני מבקש לדבר על ההבדל, תרשום ככה. יש שני הנאות באדם. יש הנאה של כיבוש, ויש הנאה של מצב הווה. בסדר? אני אבין את זה. עוד מישהו שכתוב את זה עכשיו? טוב, זה בסדר. כן.
מה קורה אם לאדם יש יצרים להנאות שהם לא דווקא דבר שהם מברכים עליו? אוכל זה דבר שהם מברכים עליו.
הרב עמיטל אומר, שמעתי את זה מהרב ליכטנשטיין, למה אין ברכה על הכבוד? כי צריך שיעור מינימלי לברכה, וכבוד תמיד אדם חושב שאין בזה שיעור. לא קיבל שיעור. אבל כעיקרון כן, על כל הנאה אתם ברך. מה למשל?
לאדם מחליט בעצמו, למשל להשם.
למשל?
להשם.
אני חושב שלברך על סיגריה זה ממש טובל בשר עצבי אדום. איך אפשר לברך על סיגריה? זה גורם לאדם למוות.
גם סטייק גורם לאדם.
נחנוק על זה.
לא, אני שואל מה קורה אם האדם לעצמו מחליט.
לא, אמרת משפט פשוט שגוי.
יש הרבה דברים שאנחנו אוכלים והם גם...
סיגריה, לא. סיגריה, לפי ארגון הבריאות של ארצות הברית, מקצרת וממוצע את חייו של אדם ב-14 שנה. סטייק לא.
כשאנחנו
אוכלים
סטייק אנחנו גם יודעים שזה לא...
זה גורם, לא, כל דבר שאתה עושה, גם לנשום, לחיות. כשברגע שהאדם התגלגל לעולם, זה התחיל לקצר את החיים. כן? הדרך היחידה כמובן זה לא להזדקן, זה למות צעיר. ברור, כל פעם שאני חי אני מקצר את החיים. אני מסכים, אבל להשוות את זה לסיגריה זה אבל נורא. כן, בסדר, אבל אתה אומר, יש הנאות מסוימות שלא מברכים עליהם. נכון, אז אנחנו צריכים למצוא את הקדושה בדרך אחרת. אנחנו צריכים אבל להבין שההנאה עצמה מגיעה ממקום אחר, וזה קשור גם למה שנדבר פעם הבאה בסוד השם. בסדר? יש הנאות שאדם מברך עליהם. למשל, קשר בין איש ואישה, אדם מברך על זה. נכון? אבל לכן, זה ההקשר דווקא של ההגבלות. הבאתי את הברכה, דווקא כדי להדגיש, הרב סולובייצ'יק מדבר על אסור מרע. על ידי אסור מרע אתה עושה טוב. החסידות יותר יודעת לי שאתה עושה טוב. אז דווקא נגיד בקשר בין איש ואישה, הסור מרע הרבה יותר דואג לעשה טוב מהבחינה הזאת. האיסורים שיש וכו'. בסדר? אני לא הדגשתי עכשיו את הברכה. הדגשתי את הברכה במובן הזה שאני אוכל כשאני מחליט. זו נקודה מאוד חשובה. תראו, עכשיו אדם יכול לשמור על כל כללי ההלכה ועדיין לחיות כמו כלב. במובן הזה שהוא אוכל כל מה שבא לו וכו'. אבל זה לא תעודת ביטוח, אבל זה מאוד מעודד את זה. סיפר לי הרם שלי בישיבה תיכונית שהם היו בגדוד תותחנים, היו בסיני במילואים, ואז סוף סוף היה לאוכל, הגיע סוף סוף האוכל, כולם התנפלו, רואי חשבון, עורכי דין, זה מדהים, ברגע שנובשים בגדים ירוקים, לא משנה כלום, אתה מרשה לעצמך הכל. וחוץ, כולם התנפלו חוץ משתיים, הוא והמגד. ואז הוא פנה למגד ואמר לו, אתה לא מתנפל כי יש לך פה שני פלאפלים, אז אתה לא יכול. אני לא מתנפל כי אני באמת מחונך להתנהגות אחרת. יש בזה משהו. זאת אומרת, אנחנו לא יכולים למשל להתנפל על לחם. אתה לא יכול להתנפל ולאכול, נכון? מציעים לך ביס מלחמנה, אתה לא יכול. למה? יציע לך מישהו מביס מלחמנה, אתה לא תאכל, כי עד שיתול ידיים ועד שזה. אבל לא, זה בגלל שאכילה חטופה של לחם אנחנו לא עושים. אנחנו לא יכולים לעשות את זה. אחרי זה אתה צריך ברכת המזון גם. הסיטואציה עצמה היא לא אכילה חטופה, היא אכילה שהאדם בא קובע את הענה שלו, אבל נדבר על זה בעזרת השם פעם. עוד שאלה משהו? קצר? לא קצר? כן.
הרב קודם מוכר לכם לעובדה ולשומרה, שזה כל עבדה מבני שולחן, אז זה מפתח טוב. שם מאוד מודגש בפרק א', לעובדה ולשומרה, ועשם את האדם מגן עדן. אחרי שאתה מגן עדן, אז זה לא ככה. שאתה מגן עדן, אז הוא עובד רק בשביל... בשביל את הפכה ותאכל לחם, כדי שתוכל איכשהו להתקיים, ומשהו מאוד דחוק כזה. לא כמו זה לפתח את העולם כמו שבגן עדן לפני אחרי.
זה כתוב שם כיוון שהמצב האידיאלי זה שאדם לעבוד ולשמורה, נכון? הוא יצא מגן עדן, אבל אני אומר עוד פעם, אנחנו חזרנו קצת לגן עדן. אתה צודק, לפני 200 שנה באמת לא אשך לדבר על להפוך את העולם לעולם טוב יותר. אדם עבד כדי להתפרנס. היום אדם יכול להפוך את העולם לטוב יותר. באמת, אדם עבד כדי בזיעת אפיך תאכל לחם. אני מסכים, אבל אני חושב שאנחנו קצת חוזרים לשם. ואם התורה השאירה את הציווי הזה וכתבה אותו, זה בשביל ללמד אותנו עקרונות. שהקדוש ברוך הוא רוצה בקיומו של עולם. זה שהקדוש ברוך הוא ציווה על האדם לעובדה ולשומרה, זאת אומרת שהקדוש ברוך הוא מעוניין בזה שהעולם שלנו יהיה עולם יפה ומתוקן. זה ציווי מאוד חשוב. את ההערה שלך נכונה, שאחרי שגורשנו מגן עדן, היינו, זה היה קשה להגיע לשם. היינו עסוקים לעבוד למען בשביל לאכול. אבל אני אומר, אחרי שמצליח להתגבר על הרמה הזאת, וברוך השם האנושות הצליחה להתגבר, לא כולה, חלקה, אבל איפה שאנחנו חיים הצליח להתגבר על זה, אז באמת המדרגה הגבוהה היא לעובדה ולשמרה, וזה יש פה אמירה מאוד חשובה, שאדם שעובד, זה חשוב לא רק כי בעזרת הכסף הזה הוא יוכל ללמוד תורה אחר כך. אדם שעובד, יש לזה ערך עצמאי מצד עצמו. לא כמו לימוד תורה, ודאי, לימוד תורה זה מדרגה יותר גבוהה, אבל יש לזה ערך מצד עצמו. בסדר? תודה רבה, זה...